חברה בע"מ, עם ירון גינדי ונאוה בוקר.
בוקר טוב, 10:00, כאן נאוה בוקר ויועץ המס ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס בישראל.
בוקר טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב, ירון, ואיתנו כבר באולפן, האורח שלנו, רואה חשבון אמיר קינן, סגן נשיא לשכת יועצי המס.
בוקר טוב, נאוה, בוקר טוב, ירון, שוב כיף להיות איתכם.
כן, אנחנו...
כרגיל.
כבר מחכים לפינה של הטיפים החשובים שהוא נותן לנו. כאן בימי חמישי. אנחנו כאן ברדיו תל אביב ורדיו חיפה, כל חמישי ב10:00, איתנו באולפן מפיק ועורך אבי בליקי, טכנאי השידור טל אלפקס, ועל הדיגיטל נועה שפירה. ירון, מה הכותרות שלך לבוקר הזה?
אני רואה את כל הימים האחרונים שהתקשורת מדברת על הסיפור הזה של האם בסופו של דבר הכנסת תחוקק חוק שתאפשר לבעלי החברות לחלק דיבידנד במס מוטב. במגזר העסקי, בעלי החברות, זאת שאלה. דרך אגב, זו שאלה שגם הבנקים שואלים. המגזר העסקי על זה. ויש כאלה, ראיתי פרסומים, שגם אני התראיינתי בכל התקשורת הכלכלית, שאומרים, רגע, זאת מתנה לעשירים. אבל אני רוצה רגע להסביר רגע לציבור את התמונה. היום כשחברה מרוויחה כמובן בדוחות הכספיים שלה, על הרווח שלה היא משלמת 23% מס חברות. אם בעל המניות רוצה לקחת לביתו, למישור הפרטי שלו, לחלק לעצמו דיבידנד, אז הוא זכאי לחלק דיבידנד מתוך הרווחים שלו, והוא משלם על הדיבידנד עוד 30% מס. כמובן שאם הוא מרוויח מעל 740-750 אלף שקל בשנה, מכל המקורות שלו הוא משלם עוד 3% מס יסף. זאת אומרת, יכול להיות רוב המקרים, מי שמחלק דיבידנד הוא ב-33% מס.
אוקיי.
עכשיו, אנחנו נמצאים בעת מצוקה, יש פה מלחמה שצריך לממן, יש פה לשקם את הצפון, יש פה לשקם את העוטף, ויש איזושהי מחשבה, דרך אגב, המחשבה היא, היוזמה במקרה הזה, כמו שאני מבין וכמו שאני יודע, היא של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל פרופסור שמחון, שהוא היועץ הכלכלי לממשלה, לחלק דיבידנד בשיעור מוטב, שבעלי החברות יוכלו לחלק דיבידנד בשיעור מוטב של 25% בלבד. אוקיי? ואז קמה איזושהי צעקה, מה נותנים פה הטבה לעשירים. רגע, אבל בוא רגע נבין ובוא רגע נבדוק את החלופות. אם לא יחלקו דיבידנד מוטב, ולא יחליטו על דיבידנד מוטב, ולא יגבו את המס הזה, ואנחנו זוכרים שגבו לדעתי ב-2017, היה דיבידנד מוטב, גבו משהו כמו 13 מיליארד.
נכון.
אז מדינת ישראל צריכה את הכסף הזה בעקבות המלחמה, היא תצטרך לעלות מיסים.
נכון.
זה חלופה אחת שלה. חלופה שנייה שלה, בגלל שהיא צריכה כסף, היא תצטרך לגייס הון בעולם, היא תצטרך לגייס הלוואות. אוקיי? אז זאת גם כן בשביל לממן את המלחמה. אז גם העלות הגיוס של ההלוואות הוא עלות יקר, ומשלמים ריבית על ההלוואות האלה. אז אותה הנחה במס של 8%, מה החלופה שלה? החלופה שלה לגייס כסף בעולם. לא יודע כמה הריבית תהיה. לגבות יותר כסף מהציבור, ואני רוצה עוד להזכיר עוד דבר אחד. גם אחרי שהחברות יחלקו דיבידנד במס מוטב, זאת אומרת לבעלי המניות, עדיין התשלום מס האפקטיבי שבעל המניות שילם על כל שקל זה 42.5 אגורות, זאת אומרת יש פה 42.5% מס אחרי ההטבה.
תגיד לי, מה ההיתכנות בכלל שזה יקרה?
אגף תקציבים מתנגד, ראש הממשלה, בוא נגיד ככה, הגורמים המקצועיים באוצר מתנגדים, ראש הממשלה ופרופסור שמחון, לדעתי, כמו שאני מבין, בעד. אני לא יודע מה ההחלטה הסופית של, אם שר האוצר גיבש החלטה סופית בעניין הזה. בוא נראה מי יגבור על מי בסיפור הזה. ואני רק אומר דבר אחד, בוא נצא מהקטע של הטבה לעשירים או עניים נפגעים. מדינת ישראל צריכה לעשות שיקול מקצועי קר באלטרנטיבות שלה לגייס הון או מהציבור או בהלוואות, ולראות מה האינטרס הציבורי. אני לא בטוח שהאינטרס הציבורי הוא לא כן לתת את ההטבה הזאת, אבל את זה צריך לעשות באמת בשיקול, מה שנקרא, כלכלי טהור.
אוקיי,
כן, אמיר, רצית להגיד על זה משהו?
לא, אני חושב שזו סוגיה שבאמת חוזרים עליה, וככל שלא מקבלים בהחלטה, אז אנשים ההפך, עוצרים את הדיבידנדים שלהם עכשיו, וממתינים החלוקה, וצריכים לקבל החלטה בוודאות
לציבור. ואגב, זה חברות שיכול להיות שגם בעתיד, אם לא תהיה להם הטבה, הם לא יחלקו דיבידנד.
נכון.
אז הכסף הזה נשאר שם.
אוקיי.
טוב.
אתם יודעים שמאז השביעי לעשירי, לצערנו, בעלי עסקים, גם בצפון וגם בדרום, מספרים לנו על, אתה יודע, מציאות בלתי כן. אפשרית, עבודה תוך מתחי טילים, או סגירת העסק לחילופין. יש בירוקרטיה איומה, ומאוד קשה להם. אנחנו יודעים כמה בעלי עסקים במדינת ישראל, בתקופה האחרונה, באמת מצבם יידרדר.
אבל זה גם לפני המלחמה. אני חייב להגיד לך שהמצב של המגזר העסקי בישראל, בבירוקרטיה שמשיתים עליו, כן? אנחנו הולכים לראיין את...
כן, בנושא הזה אנחנו נשוחח עם חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד.
ואני רוצה רגע כהקדמה, או שאת רוצה
לא, רק רציתי להגיד שהוא משמש כיושב ראש השדולה לעצמאים ועסקים קטנים וגדולים בכנסת.
וזו שדולה חשובה, ותכף אני ארצה לשאול אותו כמה שאלות, אבל אני רוצה רגע איזושהי הקדמה קטנה. במדינת ישראל יש איזושהי הרגשה למגזר העסקי שאסור להצליח, אסור להרוויח. ואת התפיסה הזאת צריך לשנות, ואני הייתי רוצה לראות את חבר הכנסת שקלים עם השדולה שלו, משנה פה מציאות שבו הממסד יסתכל על עצמאים ועל עסקים קטנים ובינוניים כשותפים בייצור, כשותפים בצמיחה, ולא כחשודים. ויש לי עוד שאלות אליו, אבל בוא נראה מה הוא.
חבר הכנסת אושר שקלים, איתנו על הקו?
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב לך.
כן, חבר הכנסת, אז מה הבשורה שלך לעצמאים, עסקים קטנים, בהיבט של השדולה שלך? מה השדולה שלך רוצה, פועלת לעשות, ואיך היא יכולה לשנות מציאות למען המגזר העסקי?
תראה, מדובר, העסקים הקטנים והבינוניים מהווים כ-60% מכלל הפעילות העסקית של ישראל. ולכן יש פה עוגן מאוד 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 חשוב, וכמו שאמרת, באמת אנחנו צריכים להגיע לסיטואציה שבאמת המגזר העסקי הוא שותף של המדינה, שותף בהצלחות. זה הכלכלה שלנו בסופו של דבר. לא מדובר פה במנכלים בשכר שיקבלו, בחברות גדולות שיקבלו את הכסף שלהם בכל מקרה, גם אם יצליחו גם אם לא יצליחו. פה זה אנשים שזה מטה לחמם. אני בן לאבא שהיה לנו עסק משפחתי לקונפקציה לבגדי ילדים ותינוקות, אני בא משם, אני מכיר בדיוק על מה מדובר, לא עניין של מצוקה חלילה. אבל אתה יודע, אם אנחנו לא נעבוד קשה, בסוף יהיה לנו לחם להביא לילדים שלנו. וזה משהו שמאוד מאוד בוער בי. עכשיו, מבחינת הפעילות שאנחנו עשינו, לי היה חשוב לבוא ולתת את הבמה גם לאנשי עסקים, גם למילואימניקים העצמאים, גם השתתפו גם חברות וארגונים חוץ פרלמנטריים, אם זה לאו, אם זה ארגון העצמאים, אם זה ההסתדרות הלאומית, ראשי ערים, גם השר אלי כהן אפילו הגיע, ואנחנו היה חשוב להעלות את הנושא הזה למודעות, לתת איזושהי במה. הרי שדולה בסופו של דבר אין לה כוח, אין לה שיניים, אנחנו לא דרג מחליט, אני לא שר אותה.
זה בדיוק מה שרציתי, מה שרציתי לשאול אותך, מה אתה מתכוון לעשות ברמה הפרקטית?
כן, אבל הוא חלק מהקואליציה.
אין, נכון, אבל בדיוק. אתה יודע, לשדולה עצמה אין יכולת אמיתית להכתיב תהליכים, אלא לקדם, כן, להעלות אבל, את אבל, הנושא אבל, למודעות
אבל,
בעיקר.
אבל חבר הכנסת אושר שקלים, הוא חלק מהקואליציה. והוא חלק מהמפלגה ששולטת במדינת ישראל, ממפלגת הליכוד, וחייבת גם במה שהוא עושה, וגם במה שהוא צריך להשפיע לדעתי, גם על חברי הכנסת שלפחות של הליכוד שלו בוועדת הכספים, להגיע למצב שגם עכשיו, אדוני חברי הכנסת, יש לנו חוק הסדרים, ואני חושב שאתה צריך להיות מעורב בו כמי שנמצא בשדולה, ולראות האם באמת בחוק ההסדרים מביאים חקיקה שמסייעת לעסקים לשפר את הביצועים שלהם, ושלא רק מטילה עליהם עוד ועוד בירוקרטיה ורגולציה. אתה תהיה מעורב בנושא הזה?
בוודאי, יתרה מכך, גם חבר כנסת שהגיעו והשתתפו, ואני לפני כן גם דיברתי עם חבר'ה שלנו שהם, כמו שעברת, הם נמצאים בוועדת הכספים. אני הולך לרתום חלק מהם שיבואו ויעלו את הנושאים שגם עלו בשדולה. סתם דוגמה, למשל, כל נושא של הכרה בהוצאות ארנונה, הוצאות רכב, לתקציב של 2025 בכלל, דברים שלא היו בכלל. יש הרבה מה לעשות, יש פה באמת הרבה...
הגנות סוציאליות, אולי פעם אחת, אתה יודע, ממשלת ישראל תבוא עם בשורה, שגם לעצמאים יש את המינימום האולימפי של ההגנות הסוציאליות, כדי שהדור הצעיר שהוא צריך לבחור אם הוא הולך להיות עצמאי או הוא הולך להיות שכיר, הוא לא יבחר רק להיות שכיר מוגן בהסתדרות, אלא הוא יבין שגם לעצמאי יש איזה שהם הגנות סוציאליות בסיסיות, כי אם, לא, אם הדור הצעיר לא ילך לעצמאות, מי יחדש פה, מי ישנה פה, מי ידחוף את הכלכלה חלוטין. קדימה?
תראה, אתמול, אני אתן לך דוגמה, אתמול למשל עלתה בוועדת הכספים הכנה לקריאה ראשונה הצעת החוק שלי שבאה להיטיב עם עצמאים המילואימניקים, אותם עצמאים שבאמת מילואימניקים שעזבו את הכל בשביל אוקטובר ונלחמו, עזבו את הבתים, עזבו את העסקים, עזבו את המשפחות שלהם. ועכשיו אתה יודע, בסוף שנה תמיד אנחנו כעצמאים, יש לנו הטבת מס שמגיעה לנו עבור הפקדות לחסכונות, לקרנות הפנסיה, להשתלמות וכו'. אז אותם חבר'ה שהלכו ונלחמו, לא בדיוק היו יכולים להתפנות לזה, גם לא פיזית ומנטלית. אז הם לא בדיוק הגידו ולא קיבלו את הטבות המס שלהם, ולכן אני ביקשתי לתת הזדמנות, אנחנו נחוקק עכשיו חוק בעזרת השם, שייתן להם את האפשרות להפקיד את אותם הפקדות שהם לא הפקידו, במהלך כל שנת 2024, וזה חשב להם לשנת המס של 23.
שר כוח.
כן, רק שתעבור בתהליך מזורז, כי...
רגע, מבלי שזה יגרה להם מהטבת המס שמגיעה להם עבור שנת 2024. עכשיו, אתם דיברתם לפני כן על העניין של האוצר, אז אני פעם ראשונה, לא פעם ראשונה, אבל פעם ראשונה ממש ברמה מאוד בולטת, זה יצא לי לראות את הסוג של אטימות, אפילו גם ניכור, של כמו שאומרים פקידי האוצר.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. לאורך כל השנים האחרונות, אני לא נכנס להתחלפו ממשלות, רוב הממשלות ב-20 שנה האחרונות היו ממשלות ליברליות. בסדר? ודווקא בממשלה ליברלית אתה צריכה להיות עדנה למגזר העסקי בתחום שלו, שבאמת תהיה חקיקה שגם נותנת לו הגנות סוציאליות, שתהיה חקיקה שמפחיתה לו רגולציה ובירוקרטיה, שתהיה חקיקה שמשפרת לו את הביצועים, והמגזר העסקי לא היה זכאי לעדנה. אתה יודע שהיום עצמאי שהוא יוצא הוא שורד, הוא מרגיש שהוא יוצא לקרב כל בוקר. הוא רק אומר לעצמו, עזוב שהמדינה תעזור לי, רק שלא תפריע לי. את זה צריך שנות, כי ככל שיהיו יותר עסקים...
יתרה מכך, גם בעל עסק שעכשיו, בנושא של רישוי עסקים, של פתיחת עסק, ב3-4 שנים הראשונות, הוא משתגע מרוב כל כך הרבה תשלומים ובירוקרטיות ומיסים שונים, ואחר כך מתפלים למה הרבה מאוד מהעסקים פשוט קורסים ועוברים הלאה. במקום לבוא ולתת להם את האפשרות, בואו קחו את השנתיים שלוש הראשונות, תעמדו על הרגליים, ואחר כך נסתדר עם כל מיני אגרות שתצטרכו. אז למשל, אני הגשתי הצעת חוק בעניין הזה, שבשלוש השנים הראשונות להקמת עסק, שזה השלבים הכי קריטיים, אז יש הפחתה משמעותית של הרבה מאוד אגרות ומיסים וארנונה ורישוי עסקים, יש משהו שהוא ממש מפורט שם, ופשוט בשביל את האפשרות לתת לעסקים לעמוד על הרגליים בשנים הראשונות, זה משהו שאני מאוד מאוד רוצה לקדם. אבל כמו שאמרתם, גם המלחמה הנוראה הזאת שמה הרבה דברים בצד, הרבה מאוד יוזמות שאנחנו רוצים לעשות, אתה יודע, נעלמים עכשיו לקראת בגלל הנושא של המלחמה, ומקשים עלינו לקדם את הדברים שאנחנו רוצים.
אנחנו נצטרך אותך.
לצערנו מדובר באמת ביוזמות מבורכות, אבל כל הצעת חוק שכזאת, התהליך הוא כל כך מסורבל וארוך.
נכון. אבל בדעת מנה, ותקשיבי, אני אומר, את הצעת חוק שלי של אתמול, אין בה שום עניין תקציבי, זה לא עולה למדינה אפילו שקל, כי זה, אנחנו לא עושים פה טובה, זה כספים שמגיעים דווקא...
זה היה אמור להיות כביכול, אם לא הייתה מלחמה, הם היו מגיעים לזה.
נכון.
ועדיין פתאום בסוף הדיון, באה נציגת משרד האוצר ואומרת, לא, אז יש פה 11 מיליון שקלים שזה עולה לנו. אמרנו, סליחה? על איזה חי? למה? את כבר יודעת מראש כמה, 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 מה היקף הכספים שאותם עצמאים מילואימניקים אמורים, אמורים להפקיד? מה זה הדברים האלה?
אבל אם הם לא היו במלחמה... אבל
היא לקחה את זה בחשבון, כשהיא עשתה את התקציב היא לקחה בחשבון שתהיה מלחמה, לא הבנו.
נכון, אז איזה מין דבר זה? אבל זה הגישה שלהם, אבל זה הגישה שלהם, רק לא, רק למה לא לתת, רק למה לא לתת לעצמאים, רק למה לא.
רגע, רגע, אבל אנחנו לא פריירים, בסוף האמת שלזכותו של יו"ר הוועדה גפני, ובאמת כל חברי הוועדה, קואליציה ואופוזיציה ביחד, זה גם, אם זה גם ולדימיר בליאק מיש עתיד, שמאוד דחף בעניין הזה, היינו פה מאוחדים עד הסוף, כשאנחנו הולכים לקבל על זה תשובות, בעזרת השם, בתחילת השבוע הבא, כי אני רוצה להעביר את כל החוק, לרבות קריאה שלישית עד סוף המושב, וכולם עכשיו מתכנסים לתוך זה, כדי שבאמת אותם בעלי עסקים המילואים, כשאנחנו חייבים להם חוב ענק, יוכלו לפחות לקבל איזושהי הטבת מס שמגיעה להם, זה לא, אנחנו לא עושים טובה לאף אחד.
יפה מאוד, אמיר, אני אומר לך, בסוף החולונים הכי מוצלחים.
החולוני.
באמת?
כן. זה לא, למה זה, למה ככה? חולוני, מה?
באמת, אני אומרת, יש...
החולונים שגם למדו במקיף תל גיבורים.
במיוחד החולונים שלמדו במקיף תל גיבורים.
אני מהאינטליגנטים של קוגל.
טוב.
יפה מאוד, אנחנו צריכים אותך בחוק ההסדרים איתנו, אני מניח שיהיו שם הקרבות לא קלים.
אני תהיה בטוח שאני גם, אני גם לא חבר בוועדת הכספים, אבל אני כן מתכוון להיות מעורב. עם כל הכבוד גם, אתה יודע, למלחמה, אבל יש גם הרבה דברים אחרים שאנחנו מתעסקים איתם בשוטף.
ותזכור את השיחה שלנו, תזכור את השיחה שלנו, שאתה גם דיברת על זה, שאנחנו תסייע לנו גם בעניין הזה, צריך ללחוץ גם על האוצר, לשנות את החקיקה של הביטוח הלאומי, כדי שחיילי המילואים לא יחזירו כסף את דמי הביטוח הלאומי שלהם.
אני שמעתי, אז אני חייב וידוי, אני שמעתי אותך בשבוע שעבר בערוץ 14, אני פשוט התפלצתי, אתה פשוט חידשת לי פה המון, ואז ניהלנו על זה שיחה, זה פשוט מקומם, נפעל גם בעניין הזה, ואם זה לא יעבוד בשירות מול שר האוצר, אז אני אגיש את זה אפילו באופן עצמאי. אנחנו נהיה על זה, ואני...
תודה רבה.
אנחנו מאוד מקווים שתצליח.
תודה רבה, יישר כוח.
תודה רבה, חבר הכנסת.
שרק יהיה טוב, ושבעזרת השם, באמת עכשיו, אם אפשר לקרוא פה, עם כל הקלישה, שנהיה מאוחדים וננצח את המלחמה הזו. אנחנו חייבים את זה.
אמן, אמן.
תודה רבה, חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד.
כל טוב.
טוב, נקווה שבאמת הדברים שהוא דיבר עליהם...
לא, דברים חשובים.
התחילו לזוז.
פה דברים חשובים מאוד, כל הכבוד.
שני הצעות חוק מאוד חשובות, אבל צריך לשנות כיוון, צריך לשנות דרך.
אתה יודע מה מרגיז אותי? שכל כך הרבה
דברים... DNA, צריך לשנות DNA, DNA.
נובעים מחוסר הבנה של פקידי האוצר את המציאות. באמת, מה אני אגיד לך? טוב, ירון,
אנחנו... למה? כי הם אף פעם לא הוציאו חשבונית. ואף פעם, אנשים טובים. אבל הם לא מכירים את המגזר העסקי, הם לא הוציאו חשבונית, הם לא עשו עסקה, אז קשה להם להבין. זה לא שהם לא מוכשרים, הם לא אינטליגנטים, הם לא אנשי עבודה, הם לא רוצים את טובת מדינת ישראל. הזווית ראייה שלהם היא צרה לצערי.
חברה בעם, עם ירון גינדי ונאוה בוקר.
חזרנו כאן נאוה בוקר ויועץ המס ירון גינדי, וגם האורח שלנו באולפן איתנו כאן, רואה חשבון אמיר קינן.
בוקר טוב.
אתה יודע, ירון, חשבתי הבוקר לעצמי, איזה יופי, אין לנו אותר לפרסום, אבל לצערי נחתה עלינו עכשיו בשורה קשה. הותר לפרסום שסרן אלון סקאצ'יו נפל בפעילות מבצעית בג'נין, בן 22 מחדרה. לצערנו עוד 16 לוחמים נפצעו, ואנחנו מאחלים להם מכאן החלמה מהירה.
עצוב, עצוב מאוד. כן.
אין מה להגיד. אני רק חושבת על, כל פעם על אותה משפחה שקיבלה את ההודעה. ולא אוסיף דבר בעניין. כן, לא פשוט. באמת לא פשוט. אבל אנחנו, אני מניחה שאנחנו נעבור לכלכלית, למרות שזה קשה ולא פשוט. עבור כל אחד ששומע את, את הבשורות הקשות
כל,
האלה.
כל משפחה, גם המשפחה עצמה כמובן, זה, זה, וגם עכשיו המשפחות של כלל החיילים, כולם מתכווצים, כל אחד שיש לו ילד או בשטחים או, ב, או, ב, או בעזה.
כן, כן. זה... אתה לא מרשה לי לספר, אבל בסדר, גם אצלך יש.
גם אצלי.
אתה יודע שאנחנו...
גם אצלי יש, ואין אין, אין, אין לילות. אין
כן,
לילות.
ההורים כן. לא ישנים בלילה, לא. זה ברור לי.
לגמרי.
מאות אלפי הורים, אני חושבת, במדינת ישראל, לא ישנים בלילות. אז כן, כן, אז אנחנו
משתתפים. ליבנו עם המשפחה.
ליבנו עם המשפחה, ממש כך, ממש. ואני, אנחנו פשוט, אתה יודע, כל שבוע אנחנו מעלים פה לשיחה, ראשי ערים.
כן.
שאנחנו שואלים אותם מה הם עושים למען ה... למען היישוב שלהם, הרשות, אתה יודע, לפעמים זה ראשי ערים, לפעמים זה גם ראשי יישובים קטנים. שבוע שעבר מאוד מאוד כאב לי לשמוע את ראש מועצת מטולה, שהתארח אצלנו כאן באולפן.
נכון.
והוא אמר דברים באמת שאני חושבת שהמדינה צריכה להזדעזע מהם. ואנחנו נעשה ככל יכולתנו במסגרת התוכנית הזאת לסייע לכל ראש רשות שרק... רוצה בכך להעלות את הנושא למודעות.
כן, אנחנו החלטנו לעשות פינה שמראיינת ראשי ערים, שבעצם הם מספרים לנו איך הם מסייעים
לבעלי עסקים
אצלהם בעיר, כי בסופו של דבר הרשות המקומית יכולה לסייע המון לבעלי עסקים, וזה חשוב מאוד, זה תשתית מאוד חשובה בעניין הזה, ו... עכשיו אנחנו...
כן, היום, אנחנו היום
נעלה... מי היום? אנחנו, כן.
את ראש עיריית באר יעקב, ניסים גוזלן.
אני רוצה להגיד לך שאני... קודם כל, גילוי נאות, אני גר במושב תלמי מנשה שנמצא בבאר יעקב, ואני תושב בבאר יעקב, אז גילוי נאות לכולם. אבל אני רוצה להגיד רגע משהו לפני שאנחנו רגע... מתחילים רגע לשאול את ניסים גוזלן שאלות. ראש העיר הזה קיבל לפני 20 שנה בערך, עיר עם 6,000 תושבים, עיר עם דימוי נמוך בצורה בלתי רגילה, עם רמת שירות נמוכה לציבור, והבחור הזה, במו ידיו, בנה עיר, לא בהחלטת ממשלה, עם נחישות, עם כישרון, עם עבודה אך ורק למען הציבור, עיר שיש בה היום 36,000 תושבים, עם רמת חינוך גבוהה, עם רמת תשתיות.
הם לא הגיעו כבר ל-40,000?
לא יודע, אולי, תכף נשאל אותו, עם רמת תשתיות גבוהה, שינוי דימוי ב-100%, היום אתה מפרסם בבאר יעקב דירה, היא נמכרת, כאילו זה הציבור מכל האזור, זוגות הצעירים רוצים לבוא ולהגיע לבאר יעקב.
כן, זה מקום מאוד מבוקש לגור בו.
עשה פתרונות תחבורה, אני חושב שהגולת הכותרת שלו זה לדעתי הסכם הגג שהוא עשה לפיתוח העיר שהוא היה דרמטי, הסיפוח כמובן של צריפין, ויש כאן דוגמה לכל נבחר ציבור איך עושים את הדברים, איך עושים את הדברים נכון. עכשיו למה אנחנו רוצים גם לדבר איתו? כי העיר הזאת הולכת להיות בה מאות אלפי מטרים אפילו יותר של עסקים בפיתוח שלה, בתוכניות האב שלה, בכל המרכזים החדשים שלה, ומעניין אותנו לדעת מה הוא הולך לעשות למען העסקים. אבל אני רוצה רגע
לספר. אז הנה הוא איתנו על הקו. כן. בוקר טוב לך, ראש העיר באר יעקב, ניסים גוזלן.
אלן, בוקר טוב לכם, וכרגיל מצטרף לאבל שאנחנו כמעט מדי יום עם הפצועים הרבים, ונאחל באמת החלמה לפצועים ומזור למשפחות ו... שהם יהיו אחרונים, אתה יודע, זה מה שאנחנו מתפללים כל בוקר.
ניסים, בוא תספר לנו מה התוכניות של העירייה לקדם ולסייע, ואיך היא בעצם עוזרת לעסקים בעיר באר יעקב. מה אתה הולך לעשות?
אנחנו, כפי שאתה יודע, ירון, בונים פה עיר באמת במרכז הארץ, ויש נהירה של אלפי יחידות ואלפי זוגות צעירים לבאר יעקב. אני חושב שמבחינת אטרקטיבית, באר יעקב היום היא אבן שואבת מספר אחד בכל גוש דן, ואני גאה על כך. ובמקביל כמובן בתוכנית המתאר שילבנו כ2 מיליון מטרים תעסוקה במסגרת פיתוח העיר, 2 מיליון מטרים שאמורים
אמורים מבחינת בר יעקב לבנות אזורי תעסוקה של, אנחנו רוצים שבר יעקב תהיה בירת הייטק של השפלה, לרבות כל הפר הרפואי, כי אנחנו נושקים, כפי שאתה יודע, את מרכז שמיר, שהוא המרכז שנותן מענה לראשון לציון, לנו, רם ללוד וכל האזור, ולכן כל הנושא של פר הרפואי וכל הנושא של ניתוחים אסתטיים וכל הנושא של בתי חולים פרטיים, אנחנו רוצים שהם יהיו במסגרת מה שנקרא מרכז העסקים צריפין, בר יעקב, ולשם אנחנו שואפים.
אבל אני רוצה רגע להבין, אבל מבחינת העירייה עצמה, אתה, יש מנהלת עסקים קטנים, אתם מקימים מנהלת, מה יעשו, מה יעשו בשביל גם להביא את העסקים לתוך בר יעקב? מה העירייה תעשה בשביל לקדם אותם? יעשו אירועים מיוחדים, תעשו פעילויות, תעשו הכשרות, יהיה מנהלת שיהיה למי לפנות. איך, איך אתם מושכים את העסקים, ולמה כדאי לעסקים לבוא יהיה לבאר יעקב?
אנחנו במסגרת מחנה צריפין, במסגרת הרחבה, יש לנו מנהלת שפועלת לאכלוס השכונות, שיפור התשתיות, הקמת התשתיות. במקביל גם יש לנו נישה של מה שנקרא תכנון, ולדאוג שכל העסקים, גם הגדולים וגם הקטנים, יגיעו לבאר יעקב במסגרת הפיתוח. אמרתי, 2 מיליון מטרים, זה פרוגרמה שמתאימה לעוד 30 שנה, ובלונג אנחנו נבנה את זה, בבאר שנה אנחנו נתמודד עם המציאות הזאת, ואנחנו כל הזמן מאכלסים. כרגע, אם אתה, מי שנמצא בבאר יעקב, רואה שברוב האקליפטוס, יש לנו 133,000 מטרים של תעסוקה ועסקים, שאנחנו כבר מקימים פיזית, וכבר נפתחים בחודשים הקרובים. אנחנו בקשר צמוד עם כל היזמים ועם כל, ומעודדים את כולם לפתוח, ואנחנו קשובים, כמובן, שאנחנו עושים גם, כמו שעשיתי פעם, אוטובוס יזמים, אנחנו, וכשהתחלנו את הבינוי, אנחנו את אותו דבר עושים בחצי שנה הקרובה, אנחנו עושים קמפיין שלם להעברת העסקים לבאר יעקב, ולהתחיל מבחינתנו...
מה רמת הארנונה ביחס למקומות אחרים?
אנחנו בתעריף הארנונה בבאר יעקב הוא הזול ביותר באזור, כי תעריף ארנונה, אתם יודעים, זה לאורך שנים. למשל, תבואו, תקחו משרד ממוצע אצלנו, משלם בערך 60% ממה שהוא ישלם בראשון לציון, לכן יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד איתם. זה דרמטי, כן, אני מסכים.
תגיד, מאז השביעי באוקטובר, מה רמת הפגיעה באמת בבעלי עסקים אצלכם?
אנחנו, אני אומר, מהיום הראשון של המלחמה, אנחנו ביקשנו מכולם לבוא ולצרוך אך ורק בבאר יעקב, הרמנו קמפיין כזה, גם זה היה גם בתקופת הקורונה, שבאר יעקב, קונים בבאר יעקב. המטרה היא לעודד שכוח הקנייה של כמות גדולה של תושבים תבוא ותיתן תמיכה לעסקים שקיימים היום בעיר. דרך אגב, העסקים גם מבחינתם תורמים לקהילה, תורמים לחיילים, עושים מבצעים, הם חלק מהקהילה, ואנחנו ביחד, מה שנקרא, מפרים את ההפריה הדדית הזאת. יש לנו פה הרבה בעלי עסקים שעושים מעשה חסד וזה, ואנחנו מחזירים להם על ידי מיתוג וקוראים לתושבים תמיד לבוא ולחזק את העסקים בבאר יעקב.
בסוף הכל זה אמון.
בסוף
הכל אמון, ויש אמון בו. הוא לא בן אדם רגיל, ניסים גוזן, הוא בן אדם לא אנושי.
באמת?
תקשיבי, אם מישהו כותב נניח בקבוצה של המושב, אמרתי, המושב זה חלק מבאר יעקב, תקשיבו, יש קצר בגן ילדים. הוא עונה בקבוצה, אחרי שתי דקות, הוא ראש העיר, עונה בקבוצת התושבים של מושב תלמי מנשה, סתם, וגם כל, אני סתם נותן לדוגמה, כי אני זה, הוא עונה, אל תדאגו, ותוך שעה יש טכנאי. והוא מוודא שהיה טכנאי, ומוודא
ירון,
הוא לא בן אדם אנושי, הוא לא בן אדם
רגיל. ירון, אנחנו, ואני אומר את זה לכולם, ולצערנו, ראינו את זה גם בשביעי לאוקטובר, וראינו בכלל, לצערנו שמנהלים בגובה של, אתם יודעים, של כדור הארץ, או מעל כדור הארץ.
ככה זה נראה.
ככה זה נראה. כשאנחנו מדברים על לבוא ורגע לחיות את התושבים ולחיות עם התושבים, אז אתה יודע בדיוק לבדוק את הדופק ולדעת מה צריך ואיך להגיב ולהגיב במיידי. זה מה שצריך תמיד לעשות, וכל עוד אישי ציבור נמצאים, אז הלקוחות, בעצם התושבים הם הקליינטים שלנו, והתפקיד שלנו זה פשוט לעבוד עבורם ויום יום, דקה דקה, וזאת האחריות הציבורית שאנחנו, וזו משימה לא פשוטה. בעידן הרשתות החברתיות, שזה, אתם יודעים, הוואטסאפים, זה יותר חונק וזה יותר תובעני, אבל אנחנו מתאימים את עצמנו למציאות הזאת, כי לדעתי היום, בלי להיות בקשר של 24/7 ולדעת מה קורה, הנתק הזה הוא לא בריא.
עוד פעם גילוי נאות, אני תושב באר יעקב, ועוד פעם גילוי נאות, ואני אומר, כל מה שהוא אמר זה לא מילים, זה מעשים. אמיר, רצית לשאול משהו.
תשמע, אני לא שומעת לעתים קרובות תושבים מרוצים כל כך, אתה יודע.
תשמע, זה גם בא לידי ביטוי בתוצאות.
ברור, זה בא לידי ביטוי בבחירות, לא? זה היה ברוב מדהים.
הוא נבחר ברוב מוחץ, אני לא...
אני מבקר מדי פעם בבאר יעקב, גם כשאני בא לירון, וגם כשיש לי כל מיני עניינים שם וזה, ואני כל פעם רואה את העיר צומחת ופוחת, ואני אומר, ניסים עושה שם נפלאות פשוט, באמת, זה פשוט מדהים.
צריך רק לזכור...
אני חייב להגיד לכם שזה באמת, זה לא רק אני ברמה אישית, זה כל המערכת, זה הסגנים, חברי המועצה. העובדים, זה התושבים עצמם, זה כולם באמת, בעצם אני אומר לכם, כאילו כשאני רואה את לצערי את מה שקורה במדינה היום, ואני רואה את הכיתוב, ואני רואה את המלחמות, ואני רואה את הסנאות, ואני רואה את היריבויות, ומי שיבוא לבאר יעקב, זה נראה כאילו שאנחנו חיים באיזה חממה ובאיזה, באמת משהו שלא מנותק, באמת מנותק ממדינת ישראל בחמש שנים האחרונות, של חמש מערכות בחירות, של כל מה שקורה, שבאמת...
כן, זה נכון, אבל בסוף, בסוף...
זה בא לידי ביטוי, זה בא לידי ביטוי בזה שהעיר הזאת מתקדמת בחמש שנים.
נכון, אבל בסוף, בסוף זה DNA של מי שעומד בראש, והוא נותן, מנחיל את ה-DNA לכל מי שתחתיו, של מה הוא רוצה ואת החזון שלו ומממש אותו.
וניסים, אנחנו מבקשים ממך, באמת, עם כל הדברים המדהימים שאתה עושה בעיר, שים דגש על עצמאים, על עסקים, תראו איך מקדמים אותם, תראו איך מקלים עליהם, אם זה ברישוי עסקים, אם זה בפתיחה, אם זה בכל הדברים שאפשר לעשות. ועוד דבר חשוב מאוד שתמיד מקדם עסקים, זה שהעיר עצמה עושה אירועים, שהיא עושה אירועי תרבות, שהיא עושה כל מיני דברים שמביאים תנועה בעיר, שמגדילים את נפח הפעילות של העסקים, שיכולים לייצר גם את באר יעקב כאיזשהו מרכז תרבות של הסביבה, וזה רק יקדם את העסקים. ואתה יודע טוב מאוד, בכלכלי בסוף אתה מפסיד על האזרחים ואתה מרוויח על העסקים, תשקיע עוד ועוד בהם.
אני מסכים, כי אני יודע שאתה מקצוען בתחום ומוביל, ואני אומר לך שכמו שאנחנו ידענו לקחת יישוב סוציו 4 עם רמת דימוי מסוימת ולהקפיץ אותו להיות הכי אטרקטיבי היום לזוגות צעירים בגוש דן, את אותו דבר אנחנו עושים בעסקים. אנחנו כבר מהמטר הראשון ומהמטרים הראשונים רצים קדימה. ודיברת פה על עוגנים ששואבים, אנחנו מתכננים את הבימה באר יעקב ליד בניין העירייה שאנחנו בונים כרגע בכניסה לאקליפטוס לטריפין. זה משהו שיהיה כמו 1,500 מקומות ישיבה של פרויקט של למעלה מ-150 מיליון שקל. זה משהו שאנחנו מתכננים אותו כדי שיהיה אבן שואבת לכל התרבות. היא תהיה הבימה של האזור.
ולצחה מסביב, מסעדות וברים ודברים, וכאילו צריך שיהיה כמו שראשון עשתה דרך אגב.
כל יזם שירצה לקדם את נושא העסקים מבחינתנו, אנחנו מחויבים, אנחנו פה כדי לסייע, לעזור, לקצר את כל הבירוקרטיות, והמטרה שלנו זה לעשות משהו שהוא באמת מבחינתנו גם יתאים לכמות האוכלוסייה וגם יהיה מה שנקרא אבן שואבת מהאזור.
תודה רבה. ניסים גוזלן, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה לך.
תודה לכם. יום נפלא ובשורות טובות לעם ישראל.
אמן.
אמן, אמן. תודה.
חברה בעם, עם ירון גינדי ונאוה בוקר.
חזרנו כאן נאוה בוקר ויועץ המס ירון גינדי, ואנחנו עוברים לאורח שלנו באולפן, רואה החשבון אמיר קינן.
שוב בוקר טוב לכם ולמאזינים שלנו.
טיפים חשובים לבעלי החברות. שוט אמיר.
נכון. אז טוב, אז היום החלטתי ביחד שנדבר על כל נושא שהוא רגיש מאוד, בעיקר במצבים שבו יש בעלי חברות או בעלי שליטה בחברות, שמה שהיה נהוג עד לפני עד השנת 2017, שפשוט יודעת, לחברה יש רווח, החברה משלמת 23% מס, ואז נשאר כסף בחברה מהרווחים, ובעל השליטה היה מושך את הכסף אליו הביתה, בלי לשלם מס בדרך.
כאילו חוב.
נכון, יצר חוב של בעלים, יש כאלה שהחוב שלהם הלך ותפח עם השנים, ופשוט מדי פעם בדיונים היו סוגרים את זה. 2017 חוקק חוק, כולם מכירים את סעיף 3.1 בפקודת מס הכנסה, שאמר פשוט מאוד, אם בסוף שנה, נגיד אם בסוף שנת 2022 היה לי חוב של 200,000 שקל שמשכתי מהחברה, לא החזרתי אותו עד סוף 2023, אז בסוף 2023 בדוח האישי שלי יהיה לי דיווידנד בלי לשאול אותי בכלל, לא, אין שום שאלה, אין שום שיקול דעת, לא לבעל המניות ולא למייצג.
אוקיי? זה בקצרה על המצב ועל הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו. רק יש כמה דברים שחשוב לי להגיד ולתת טיפים לבעלי המניות שנתקלתי השבוע באחד כזה שהגיע לי למשרד ולא הכיר את זה. דבר ראשון, בעלי המניות צריכים להיות ערניים ליתרות בכרטיס שלהם. כי לפעמים מנהלי החשבונות מקבלים כרטיס אשראי ואין מסמכים, ויש להם נטייה לשייך את זה, לרשום את זה לכרטיס בעל המניות, והכרטיס שלו מתנפח, ואז הוא בא בסוף שנה ואומרים לו, יש לך משיכת בעלים 100,000 שקל, והוא אומר, מה פתאום, לא משכתי שקל. ואז מתחילים הוויכוחים. אז הטיפ הראשון שלי לבעלי מניות, תהיו מעורבים, פעם, פעמיים בשנה, תבקשו את הכרטיס שלכם, תרצו לראות מה מופיע שם, אולי אתם תצליחו לתקן את זה במהלך השנה, ותימנו מתשלום מס מיותר.
יפה מאוד.
אז זה דבר ראשון.
דרך אגב, המנהלות החשבונות בצדק רושמות את זה לכרטיס הבעלים.
ברור, אין לי טענות
אליהם. כי אם הם רואות איזושהי הוצאה שאין בגינה חשבונית, ואיזושהי הוצאה שאיזה סממן פרטי, והם לא מקבלות תשובה, והם לא מקבלות מידע, אז הם רושמות את זה בכרטיס של משיכת הבעלים.
חד משמעי, אבל אם בא להם מניות יעקב, יכול להיות שהוא יוכל למנוע חלק מזה.
נכון.
אוקיי. נקודה שנייה, שיש הרבה אנשים שיש להם איזושהי, שמכירים את החוק ושלמדו בעלי המניות, שחושבים שאם הם נניח בסוף שנת 2022, ביתרה של עד 100,000, כי המחוקק אמר, כל עוד הכרטיס שלך נע בתוך הטווח של 100,000 שקל, אז לא נחייב אותך בדיבידנד, כי זה איזשהו ריינג' שאנחנו נותנים לך לשחק בו. אז אנשים חושבים שמדובר על היתרה של סוף שנה שהיא 100,000 שקל, אבל זה לא נכון. החוק קבע שאם אתה בשנה הנוכחית ובשנה הקודמת היית מספיק יום אחד מעל 100,000 שקל, אתה תחויב בדיבידנד גם אם היתרה שלך הייתה נמוכה מ-100,000 שקל. אז זה נקודה שצריכים
לא להתחכם גם, כן?
בדיוק, לא להתחכם. דבר שלישי, המחוקק היה ער לזה שככל שבעל מניות מפעיל את, עושה את הפעילות העסקית שלו במסגרת חברה, אז שהוא יבוא לקחת הלוואה פרטית, אז יגידו לו, טוב, תביא לי לראות את התלושים שלך, ויכול להיות שהוא לא מושך את כל הרווחים בחברה. אז הוא הבין שהאשראי שבן אדם באופן פרטי יוכל לקח, יצטרך לקחת, יצטרך לעמוד מהחברה. אז מה המחוקק אפשר? אפשר שהלוואה, החברה תוכל לקחת, נניח 500,000 שקל הלוואה, היא תעביר את הכסף לבעל המניות, שישתמש בזה לצרכים הפרטיים שלו, זה לא ייחשב כמשיכה של בעל המניות, ובלבד שההלוואה היא לשנתיים, ושכל הוצאות ההלוואה, כולל ההחזרים והריבית, בעל המניות יישא בהם.
ההלוואה לפחות לשנתיים.
לפחות לשנתיים, נכון.
טוב, חשוב לדעת.
אז זה משהו שחשוב לדעת.
לא, כי זה אומר שאנשים לפעמים לוקחים באמת הלוואה דרך החברה, ואז מושכים אותה לפרטי, ומחייבים אותם במס על זה.
נכון.
ולא צריך חייב אותם במס, זה מה שאמיר אומר. אם באמת הריבית שולמה מהפרטי, וכל ההוצאות, אפילו העמדת ההלוואה, כאילו, אז אין בעיה.
והדבר, הנקודה האחרונה, שאני רוצה להגיד, מועד המשיכה. נניח אתה רוצה למשוך 200,000 שקל, ועכשיו אתה ב-15 בנובמבר. אם תמשוך את זה עכשיו, הדיבידנד שלך יהיה בדוח שלך של 23, נמשכת בנובמבר 22. אם תחכה חודש וחצי ותמשוך את זה בשני לינואר, אתה תחויב במס שנה אחרי זה. זאת אומרת, אם המשיכה שלך תזוז חודש וחצי, החיוב במס שלך ידלג שנה שלמה.
אז תן רגע דוגמה, רגע שאנשים ידעו, מתי הם משלמים מס על משיכת הבעלים שלהם, על כל שנה, נניח, על היתרה שלי של ה-31 לדצמבר 23, מתי אני אמור שלם מס?
אם לדוגמה, בסוף שנת 2023, אני משכתי בחברה והייתי חייב לחברה 350,000 שקל.
מצטבר, מצטבר.
כן, מצטבר, זה היתרה שלי בכרטיס. שנת 2024 לא החזרתי שקל לחברה, כשיבוא יועץ המס לעשות את הדוח האישי שלי של 2024, הוא יראה שהיה לי חוב שלא הוחזר, הוא יגיד לי, אמיר, 350,000 שקל, דיבידנד בדוח האישי שלך, אין שיקול דעת, לא לי ולא לך, ואני מציע לכולם, תלכו ליועצי המס שלכם, תקפידו לבדוק את הכרטיסי הנהלת חשבונות שלכם, הם ידעו מה להגיד לכם, הם ידעו מה לייעץ לכם, יש כל מיני דרכים להחזיר את החוב, אפשר למכור לחברה איזשהו נכס, עם איזה חובות גדולים, יש כל מיני פתרונות יצירתיים, פנו ליועצי המס שלכם.
אז זאת אומרת שתמיד יש אולם המס בדוח של השנה העוקבת.
נכון, שוטף פלוס שנה.
שלי, היתרה שלי, של מה, היתרה שרשומה לי בספרים ב-22, אני חייב שלם אותה ב-23. הכל הולך לפי היתרה בספרים.
נכון.
ואני מציעה לבעלי החברות שמאזינים לנו, פשוט לגזור ולשמור את הדברים האלה והטיפים הכל כך חשובים. באמת. אז אנחנו לקראת סיום התוכנית, או שיש לך עוד איזה משהו
לא,
חשוב
לספר לנו? לא, זה כמה טיפים הקטנים, יש עוד כל מיני דברים, אבל צריך ממש ללכת להתייעץ.
לפני שנעבור לשיר הסיום שלנו, אני רק קודם כל רוצה להודות לך, אורח שלנו באולפן. בכיף תמיד. רואה חשבון אמיר קינן, ולך ידידי. ירון גינדי, יועץ המס, נשיא לשכת יועצי המס, זמננו תם. לפני שנעבור לשיר, אני רק רוצה להודות למי שערך והפיק את השידור, אבי בליקי, לטכנאי שידור טל אלפקס, ולנועה שפירה שעל הדיגיטל.